מסכת שבועות דף ממדלת, נתחיל בעמוד הקודם שמונה שורות מלמטה. לימה כתנאה, המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, יישבע ויטול את מעותיו. דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, יכול הוא שיאמר לו, כלום הלווית אני אלא על המשכון, אבל המשכון עבדו מעותיך. אבל המלווה אלף זוז בשטר והניח משכון בידו, דברי הכל עבד המשכון, עבדו מעותיו. הכי דמי, אי דשבו שיעור זוזה, מה יטעמה דרבי אליעזר, אלא לה ולה שווה שיעור זוזה, ולשמואל כמפלגה. נסכם בקצרה את מה שלמדנו בקטע הקודם. אמר שמואל, אדם שהלווה לחברו ולקח בתמורה משכון, למרות שהמשכון הזה הוא שווה סכום קטן מאוד, בכל זאת אם אותו המשכון עבד, הרי שאותו המלווה לא יכול לדרוש את ההלוואה בחזרה, אפילו אם המשכון היה קט של מגל, דהיינו ידית של מגל. מדוע? כאשר האדם לוקח משכון, משמעות הדברים היא לא אחזיר לך את המשכון עד שתחזיר את הכסף. כשאתה מחזיר את הכסף, אחזיר לך את המשכון. לפיכך אומר שמואל, אם עבד לו המשכון, הרי שהוא לא יכול לדרוש בתמורה את הכסף של ההלוואה. כי הרי זה בעצם התנאי. כשאני אחזיר לך את המשכון, שתחזיר את הכסף. מלא אם הוא לא מחזיר את המשכון, הוא לא יכול לדרוש את הכסף. זו דעת שמואל. הגמרא מחלקת אם הוא פירש בשעת ההלוואה, לא פירש בשעת ההלוואה, יש גם כן בזה מחלוקת, ראשי, תוספות, בגרסאות, לא ניכנס כרגע לנקודה הזו. אבל זה העיקרון של דברי שמואל. באמת הגמרא לכאורה, דברי שמואל הללו הם בעצם שנויים במחלוקת תנאים. כתוב בריתא כך, אדם שהלווה את חברו על משכון, ועבד המשכון, לפי דעת רבי אליעזר, יישבע כדין כל שומר חינם שעבד לו הפיקדון, צריך להישבע שהוא לא פשע, ואז הוא יכול לדרוש לקבל את כל מעות פירעון ההלוואה. לעומת זה, דעת רבי עקיבא, הלווה לא צריך לשלם, הלווה טוען לאותו המלווה, הרי אתה לא הסכמת להלוות לי אלא רק כאשר אתן לך משכון, אם כן נמצא שהמשכון זהו תמורת פירעון החוב. אתה לא מחזיר את המשכון, אני פתום להחזיר לך את המשכון, את ההלוואה. מסכם תנה של הבריתה ואומר, יש מקרה שלכל הדעות אינו חייב את השלום. באופן שאדם הלווה לחברו ולקח שטר, ובכל זאת הוסיף ולקח משכון. הרי אי אפשר לומר כמו במקרה רגיל, שכל מה שהוא לקח את המשכון זה רק כדי שיהיה זיכרון דברים ביניהם, שאכן הייתה הלוואה, שלא יטען מחר לווה לא לוויתי, או שכבר פרעתי לך את החוב. לא, הנה אם יש בידי משכון זה סימן זיכרון דברים בינינו שעדה חייב לי כסף. אבל אם יש שטר, הרי שיש כבר זיכרון דברים להלוואה, אם כן בשביל מה הוספת ולקחת המשכון, אלא ודאי שזהו תמורת החוב. ולפיכך, באופן שאדם הלווה לחבר אפילו אלף זוז עם שטר, ובנוסף לזה הוא דרש משכון, גם לפי דעת רבי אליעזר, אם עבד המשכון, עבדו מעותיו, לא צריך לפרוע לו את החוב. אומרת הגמרא, בוא נחזור עכשיו למקרה הראשון, במופן שאין שטר. מה מדובר כאן? אם מדובר שהמשכון הזה שווה לסכום של ההלוואה, אם ככה, מה טעמו של רבי אליעזר? הרי בוודאי כיוון שהמשכון הזה הוא שווה לסכום של ההלוואה, הסברה אומרת, למה הוא לקח את המשכון הזה? כדי שבמידה ולא יהיה ללווה כסף לשלם, הוא ייקח את המשכון כפירעון החוב. ואם כן נמצא שיש לו מזה טובת הנאה שהמשכון נמצא אצלו, זה כעין שומר שכר. והלכה אומרת, שומר שכר שעבד לו הפיקדון, הרי שעליו לשלם. ואם כן, באופן כזה, הסברה אומרת שגם לפי דעת רבי אליעזר, אם עבד המשכון, עבדו מעותיו. למה הוא אומר שישבע שהוא לא פשע והוא יכול לדרוש את כל תשלום החוב? אלא כוכך נראה, להסביר שכאן מדובר שאכן המשכון אינו שווה את שיעור החוב. ואם כן, מה טעמו של רבי עקיבא? רבי עקיבא ורבי אליעזר נחלקו בסברת שמואל. רבי עקיבא סובר כדעת שמואל, שעבד המשכון עבדו מעותיו, ואילו לפי דעת רבי אליעזר, הוא לא סובר כדברי שמואל, ולכן כיוון שהמעות האלו לא שווים שיעור החוב, לכן הוא יכול לדרוש את תשלום החוב. ואם כן, נמצא בסיכום שסברת שמואל שנויה במחלוקת תנאים. הגמרא דוחה. לא. בדלה שווה כול עלמא ליתלהו דשמואל, והכבד שווה שיעור זוזה. ורבי יצחק המפלגי. דאמר רבי יצחק, מנה לבעל חוב שקונה משכון שנאמר, ולך תהיה צדקה. אם אינו קונה משכון, צדקה מניין לו? מכאן לבעל חוב שקונה משכון. דוחה גמרא ואומרת, ייתכן שלכל התנאים אין סברתו של שמואל. לכל התנאים, אם החוב אינו שווה את שיעור המשכון, הרי שהוא חייב לשלם את כל החוב כולו בשלמותו. לא יכול לומר לו, כל זמן שלא תחזיר את המשכון, לא אשלם לך את החוב. אלא, כאן מדובר שאכן החוב הזה היה שווה את שיעור המשכון. ואף על פי כן נחלקו בזה התנאים רבי אליעזר ורבי עקיבא. במה נחלקו? בסברת רבי יצחק, כתוב בתורה, אם אדם עני לקח הלוואה ונתן משכון איזה חפץ שהוא נצרח לו, כגון שהוא לקח איזה שמיכה שאמור להתכסות בה בלילה, כתוב בתורה, השב תשיב לו את העבות כמו השמש, את המשכון כמו השמש, תענו בשקיעת החמה, ושכב בשלמתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. שואל על זה רבי יצחק, המילה צדקה משמעותה כאשר האדם נותן משלו, מהכסף שלו, לעני. ואילו כאן, הרי מדובר שאותו השמיכה, אותה השלמה, אותו הכסות שמתכסה בה העני, זה שייך לעני. עד כן, מה שייך לומר בדבר הזה צדקה? אלא, אומר רבי יצחק, מכאן שאותו הבעל חוב, אותו המלווה, ברגע שהוא מקבל משכון, זה נהפך להיות שלו. ולפיכך, כיוון שזה שלו, לכן אנחנו אומרים שזה נחשב צדקה בשעה שהוא נותן את זה לעני, לישון בזה בלילה, ובבוקר הוא מחזיר לחזרה את אותו המשכון. ואם כן, אומרת הגמרא, בזה נחלקו. לפי דעת רבי עקיבא, כיוון שהבעל חוב קונה משכון, לפיכך, אז אנחנו אומרים שעבד המשכון עבדו מעותיו. אבל לפי דעת רבי אליעזר, למרות שהמשכון הזה הוא שווה את שיעור הכסף, כיוון שאין הבעל חוב קונה את המשכון, לפיכך, אם עבד המשכון, לא עבדו מעותיו. מקשה הגמרא, לימא דרבי יצחק תנאי, אם ככה לך הורה, לפי הפירוש שזה יוצא, שדברי רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון, זה מחלוקת תנאים, האם אכן כך? ותסברה, אם הוא דאמר רבי יצחק שמשכנו שלו בשעת הלוואה, משכנו בשעת הלוואה, מי אמר? את הגמרא אדרבה, הייתכן בכלל לומר שדברי רבי יצחק, זה בעצם בזה נחלקו כאן תנאים רבי אליעזר ורבי עקיבא. הרי כל מה שרבי יצחק דיבר, זה אך ורק כאשר האדם לקח את המשכון לא בשעת הלוואה, אלא הגיע הזמן פרעון החוב, לא היה לאדם כסף לשלם, ואז האדם הזה הלך ולקח ממנו משכון, כדי שאם שוב הוא לא ישלם, יוכל לקח את המשכון. באופן כזה בלבד דיבר רבי יצחק, שהרי זה בעצם מי שיסתכל שם פסוקים, זה המקרה שם הפסוק. אז כן, דווקא באופן כזה אנחנו אומרים שהמשכון אכן קנה אותו הבעל חוב. אבל במקרה של הבריתה, מפורש זה לא המקרה שם. הבריתה אומרת, המלווה את חברו על המשכון, משמע שבשעת ההלוואה הוא כבר לקח את המשכון. ועל זה רבי יצחק מעולם לא אמר שבעל חוב קונה את המשכון. אם כן, ודאי שאי אפשר לומר שזה, בזה נחלקו בבריתה. אלא במה נחלקו? את הגמרא, אלא משכנו שלא בשעת הלוואתו, כולי עלמא לפליגי דאידי אותו רבי יצחק. אם המשכון נלקח מאותו הלווה לאחר זמן הלוואה, ודאי שבזה אנחנו אומרים ש... כדעת רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון, כמו שזה ניתן עבור זה שזה יהיה כפרעון החוב. והכה במשכנו בשעת הלוואתו. הוא שומר עבדה כמפלגי, דיתמר, שומר עבדה רבה אמר כשומר חינם. רבי יוסף אמר, כשומר שכר דמי. ואת הגמרא, אלא ודאי, שכאן מדובר, כמו שאמרנו, המלווה את חברו על משכון ועבד המשכון, הבריתה מדברת שבשעת ההלוואה הוא לקח ממנו משכון. ואף על פי כן, נחלקו בזה רבי עזר רבי עקיבא, ומדוע? למה נחלקו האם הוא חייב בדמי האבדה? מפני שאותו אדם שמלווה, יש לו בעצם מצווה בהלוואה הזו. האם הדבר הזה מחשיב אותו כשומר שכר? נחלקו בדבר כעין זה. לגבי אדם שהוא שומר אבדה, והאבדה נאבדה למוצא, האם הוא חייב לשלם על כך? אז אכן, רבה אמר, תינוק כשומר חינם, אם מוצא אבדה אבדה ממנו, הוא פטור מלשלם. רק ישבע שהוא לא פשע, וזה הכל. לעומת זה, רבי יוסף סובר שהוא צריך לשלם לבעל האבדה כשומר שכר. ומדוע? הוא אומר, כיוון שהוא מקיים מצווה, ובשעה שהוא עסוק בטיפול האבדה, אילו היה בעני באותו רגע, הוא היה פטור מלתת לו פרוטה. נמצא שעל ידי המצווה הזו, הוא הרוויח תשלום המון כלשהו. לפיכך נחשב כשומר שכר. זו גם כן בעצם חלוקת כאן רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי עקיבא סובר, כיוון שהאדם הזה מלווה על המשכון באותה שעה, הוא מקיים מצווה, כן מלא דינו כשומר שכר, ולכן אם עבד המשכון, אז הוא הפסיד את המעות של השווי של המשכון. כמדובר כאן שהמשכון היה שווה דמי הלוואה. ואילו רפי רבי אליעזר אומר דינו כשומר חינם, למרות שהוא עוסק במצווה, ולפיכך אם עבד המשכון אינו חייב לשלם. לימה דרב יוסף תנאהי, ותגמראים ככה, סברת רב יוסף שהתקבלה להלכה, ששומר אבדה נחשב כשומר שכר, יוצא בעת מזו מחלוקת תנאים, לפי דעת רבי אליעזר אין דינו כשומר שכר, דוחה הגמרא, לא. בשומר אבדה, דיחו לעלמא אית להוא דרב יוסף, כולם מסכימים שאכן, כמו שעושה כמצא שומר אבדה, דינו כשומר שכר כדעת רב יוסף. ואחר, במלווה צריך למשכון חמיפלגי. מור סבר מצווה כעביד, ומור סבר לאו מצווה כעביד. כאן מדובר שאותו המלווה הזה, הוא היה צריך גם להשתמש במשכון. נמצא שבשעה שהוא ילווה ולקח משכון, כמובן, הוא משתמש במשכון וגם משלם עבור זה כסף. למה? אחרת יש פה איסור של ריבית. כיוון שהוא משלם כסף, והוא צריך את המשכון הזה, ממילא יוצא שמשהו מטפל ושומר על המשכון, זה לא נחשב כבעל מצווה. ולפיכך, אומר רבי אליעזר, דינו כשומר חינם. ולכן, בזה אין לו מצווה, והרי הוא לא הפסיד את דמי המשכון, פני שדינו כשומר חינם. ואת רבי עקיבא, למרות שיש לו מזה הנאה, בכך שהמשכון נמצא אצלו, שהרי הוא זקוק להשתמש בו, הוא משלם על כך, אבל פיכן, הדין בזה, שהוא עדיין עכשיו כמו בעל מצווה, הוא פטור לשלם פרוטה לעני, ופירה דינו כשומר שכר, אם עבד המשכון, אז איבד את מעותיו. לימה כתנאי, מת הגמרא, שעות בריתה אחרת שלכאורה נראה ממנה ללמוד שדברי שמואל הם שנויים במחלוקת תנאים. כתוב בריתה, המלווה את חברו על המשכון, ונכנסה שמיטה. אבל על פי שאינו שווה אלא פלגה, אינו משמט. דברי רבן שעון גמליאל. ויהודה הנשיא אומר, אם היה משכונו כנגד חובו, אינו משמט. ואם לאו, משמט. מה אינו משמט, כאמר תנא קמא? אל אימא כנגדו, מגלה דרבי יהודה הנשיא סבר, כנגדו נמי משמט, אלא מה יתפיס משכון? אליו, כנגד כולו, ודשמואל כמפלגה. יש הלכה, אדם שילבה לחברו, מגיע שנת השמיטה, הרי שכל החוב כולו עבד. עם זאת, אם האדם היה תופס משכון, אז לפי מה שאנחנו מבינים, שבוודאי שהחוב לא עבד. למה? כי כתוב בתורה, אם עברה שנת השמיטה, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה להשם. אסור לך ללך לדרוש את התשלום של החוב מהלווה. אבל אם יש כאן משכון, אתה לא דורש תשלום. התשלום בלאו הכי נמצא תחת ידך. אז לכאורה, אופן כזה, השמיטה אינה משמטת. עכשיו בוא נראה מה כתוב בריתא. אדם שאיבד את חברו על המשכון, לקח משכון, והגיע שנת השמיטה, אפילו שאותו המשכון לא שווה אלא רק חצי מסכום ההלוואה, אומר רבן שעון גמליאל, שהחוב אינו משמת. החוב אינו משמת. לעומת זה דעת רבי יהודה הנשיא, הוא אומר, אם המשכון כנגד החוב, אז זה לא משמת. אבל אם החוב, אם המשכון, הוא שווה פחות מהחוב, אז זה כן משמת. ואת הגמרא, בוא נתבונן בדברי תנא קמא. מה הכוונה תנא קמא שאמר שהפי שאינו שווה אלא חצי אינו משמת? את מה הוא לא משמת? הוא לא משמת את הכנגד החוב? את הסכום ששווה לחוב? אם ככה יוצא, שכביכול תנא קמא מקל, ורבי יהודה הנשיא בנושא הזה בעצמו, במקרה הזה בעצמו, גם כנגד חצי החוב, שהמשכון שווה אותו, גם את זה הוא סובר שזה כן משמת, הייתכן? הרי למה אדם תופס משכון? זה יהיה לו בעצם עבור פירעון חובו. אם כן, לגבי חצי החוב פשיטה, שאינו משמת. אלא ודאי, שלפי דעת תנא קמא, למרות שהמשכון הזה הוא שווה בפועל רק חצי מסכום החוב, בכל זאת, כל החוב כולו אינו משמת. למה? כי כלפי המלווה נחשב, ברגע שהוא לקח משכון עבור הלוואה, כאילו אותו משכון בשבילו זה תשלום כל החוב כולו. ולפיכך, אז זה גם כלפי הצד השני. ברגע שהוא תופס במשכון, כאילו תפס ולקח מהלווה את כל סכום ההלוואה. ולכן זה לא משמת, אדרבה. כביכול הוא כבר לקח ממנו את הכל. לכן, על אותו הלווה לשלם ולפדות את המשכון הזה בסכום של כל הלוואה כולה. זה ממש כדעת שמואל. וידעת רבי יהודה הנשיא אומר לא, זה לא משמת אך ורק כנגד מהמשכון. נמצא שסברת שמואל היא שנויה מחלוקת תנא קמא, שסובר כמותו, לדעת רבי יהודה הנשיא, שהוא לא סובר כדעת שמואל. הגמרא דוחה לה, לעולם כנגדו. והכה מפלגי, תנא קמא סבר כנגדו. רבי יהודה הנשיא סבר כנגדו נמי משמת. כאמרת למי תפיס למשכון, לזיכרון דברים, בעלמא. מת הגמרא דוחה, אפשר לומר, שאכן כולי עלמא לא סוברים כדעת שמואל. וכאן מדובר שאותו החוב הזה שיש כנגדו משכון בשווי חצי מהחוב, לפי דעת תנא קמא, אז זה לא משמת רק חצי מהחוב. החצי שאין כנגדו משכון פשיטה, שאכן זה משמת. אבל כלפי חצי החוב שיש כנגדו משכון, לפי דעת תנא קמא, אינו משמת. למה? כמו שאמרנו מקודם, הוא לא נוגס, הוא לא דורש תשלום, להפך, התשלום כבר נמצא אצלו, לכן את זה לא משמת, זו דעת תנא קמא. דעת רבי יהודה הנשיא, שגם את סכום החוב, שהוא שווה כנגד אותו חצי, או אותו המשכון, גם כן זה משמת. ולא צריך לשלם לו כלום, ויחזיר לו את המשכון, בלי שום תמורה מצד הלווה. ומדוע? התשובה היא, אילו המשכון הזה היה שווה את כל סכום ההלוואה, אז זה מראה שאמת מה שהוא לקח את המשכון הזה, זה היה עבור פירעון החוב, במידה והוא לא ישלם לו, הוא ייקח בתמורה את המשכון. לכן, השמיטה אינה משמטת במקרה שכזה. אבל כאשר אותו המשכון שווה רק סכום קטן מתוך ההלוואה, אז אם כן למה הסתפקת והסכמת לקחת משכון כל כך קטן? אלא בוודאי שלא לקחת את זה כפרעון החוב, אלא רק שזה יהיה לתזכורת, לזיכרון דברים בינינו, שתזכור שכל מה שהמשכון אצלי זה מהווה הוכחה שעדיין לא שילמתי עליה לחוב בלבד. ואם כן, כיוון שזה נועד רק לזיכרון דברים, אם כן ממילא לא לקחת שום דבר, שום תשלום מעת הלווה. אם אתה עכשיו דורש תשלום, זה נקרא בעצם מה שכתוב תורה, לא יגוז את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיתה להשם. כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. כל אלו שכתוב בתורה שהם צריכים להישבע, תמיד אותו הנתבע הוא זה שנשבע ופטור מתשלום. למשל, אם יש עד אחד שמעיד כדעת התובע, הנתבע הוא נשבע שהוא לא חייב כסף והוא פטור מתשלום. מודים קצת טענה, אותו דבר, הוא נשבע שאכן הוא חייב רק מה שהוא הודע, ועל היתרה הוא פטור, הוא לא חייב את זה, נשבע על זה, הוא פטור מלשלם. ככה זה כל השבועות שבתורה. אומר התנא, ואין נשבעים נוטלים. עכשיו תכף נאמר, איזה דברים שחזל הקדושים תקנו, נקרא שבועת המשנה, תקנו שאנשים האלה הם יישבעו, ועד רבה אחרי שבועתם יש להם זכות לקחת מעט הנתבע. השכיר והנגזל והנחבל. תכף המשנה בהמשך תסביר את זה, את המקרים האלו. ושכנגדו חשוד על השבועה, הכוונה היא, לפעמים האדם שמחויב שבועה, כגון, התובע יש לו עד שפלוני חייב לו כסף. אין לו שני עדים, יש לו רק עד אחד בלבד. אז נתבע חייב שבועה ופטור מתשלום. אבל אם אותו הנתבע הוא חשוד על השבועה, שהוא נשבע על השקר, מלא אפשר להשביע אותו. אז תקנו חכמים שכנגדו, דהיינו אותו הצד של התובע, הוא יישבע שאכן הנתבע חייב לו כסף, ועל ידי כך יוכל לקחת את הממון. וכן וניע את מנקסו, זה גם דבר שהמשנה תבאר בהמשך. השכיר כצד, אמר לו תן לי שכרי שיש לי בידך, הוא אומר נתתי, אבל הוא אומר לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל, ויהודה אומר עד שתהה שם מקצת הודעה. כצד, אמר לו תן לי שכרי 50 דינר שיש לי בידך, ואומר קבלת דינר זהב. אומר התנא, אדם שהוא היה פועל אצל חברו, סוף היום אומר לו, איפה הכסף? הדין בדבר הזה, שאכן, אם השכיר טוען, לא שילמת לי, ואילו בעל הבית טוען, כבר שילמתי לך. השכיר הוא נאמן, אבל קודם כל צריך שבר, שאכן עדיין לא קיבל כסף, ואז בעל הבית צריך לשלם לו. רבי יהודה אומר, לא כל פעם השכיר נשבע ונוטל, אלא רק אם יש פה הודעה במקצת, דהיינו. אם אותו השכיר אומר, אתה חייב לי 50 דינר, דינרי כסף. אומר לו, בעל הבית, אני שילמתי לך כבר דינר זהב. דינר זהב שווה 25 דינרי כסף. ואם כן מלא הוא טוען, אני כבר שילמתי לך חצי. נשאר לי חוב כלפיך רק עוד 25 דינרים, אבל יש פה הודעה במקצת. ואילו השכיר טוען, לא שילמת לי כלום. באופן כזה אומר רבי יהודה, כיוון שבלב אחי יש פה שבועה, רק פה החיים תקנו, במקום שישבע בעל הבית ויהיה פטור מתשלום, אדרבה, השכיר יישבע ויטול. אבל אם אותו בעל בית כופר בכל, לא תקנו חכמים שתי תקנות, גם שנעשה באופן כזה שבועה, וגם מי יישבע, יישבע אותו השכיר ויטול. הרי בדיוראית הכופר בכל פטור לגמרי. אז נכון שנתקנו חכמים שבועת הסת, אבל לא תקנו עד כדי כך שכנגדו אותו בעל הבא, אותו השכיר יישבע ויטול. שתי תקנות לא עשו חכמים. אבל אם יש מקרה של מודל מקצת טענה, כיוון שבלב הכי באמת יש בחיים שבועה מדיאורייתא, החיים תקנו תקנה אחת, ומה היא? שכנגדו אותו השכיר הוא שיישבע ויטול. נגזל כצד, היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות. הוא אומר כלי נטלת. הוא אומר לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל. ודה אומר, עד שתהיה שם מקצת דעה כצד, אמר לו שני כלים נטלת, והוא אומר, לא נטלתי אלא אחד. מה זה מקרה של נגזל? אדם שילבה לחברו ולא לו כסף לשלם. לפי התורה, צריך לגשת לבדים ושליח בדין, שם הוא דורש משכון מאותו הלווה. אם אותו המלווה לא עשה כפי התורה, אלא נכנס לתוך ביתו של הלווה ולקח משם המשכון. הוא לקח משם משכון, הוא יוצא, בעל הבית אומר לו, אתה לקחת ממני כאן עוד חפצים נוספים, גזלת אותם ממני. הוא אומר, לא נטלתי. כפן שכזה, החיים הטילו על אותו בעל הבית, על אותו הלווה שבועה, הוא יישבע שאכן אותו המלווה לקח ממנו חפצים, ועל ידי כך המלווה צריך לשלם לו. דהיינו, אותו הלווה נשבע ונוטל מאת המלווה את החפצים שהוא טוען, שאותו הגזלן, אותו המלווה, לקח ממנו. רבי יהודה אומר, לא בכל אופן יש בזה שבועה ויטול, אלא אם כן, היה פה מקצת הודעה, כגון, שאותו המלווה, אותו הלווה טוען, אתה לקחת מן שני חפצים, והמלווה טוען, לקחתי חפץ אחד. וזה כמו שפה מודל מקצת, אז אנחנו אומרים, שאותו הלווה, הוא יישבע ויטול. נחבל כצד, היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול ואמר לו חבלת בי. הוא אומר לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל. ובידה אומר עד שתהה שם מקצת הודעה. כצד? אמר לו חבלת בי שתיים. ולא אומר לא חבלתי בך אלא אחת. הטור בשם הרמה מבאר, כאן מדובר על שני אנשים שהיו מתקוטטים. וראינו שאדם הזה שהתקוטט בחברו בתוך ביתו של חברו, הוא היה שמה שלם לפני שהוא נכנס. לאחר מכן הוא יוצא כשהוא חבול. אותו החבול אומר, אתה חבלת בי. ושימר, לא, אתה חבלת בעצמך. כפן שכזה, אנחנו לא כל כך מקבלים ומאמינים לדברי חבר. לכן אומרים, אדרבה, שהנחבל הזה הוא זה שישבע שאכן חברו חבל בו, וחברו יצטרך לשלם לו. וידה אומר, זה דווקא כאשר יש שם הודעה במקצת, דהיינו, אותו התובע טוען, אתה חבלת בי שתי חבלות. הוא אומר, לא, אני חבלתי בך רק חבלה אחת. בפן כזה אנחנו אומרים, שאכן כנגדו ישבע וייטול. הלב אחי אינו נשבע.
שכנגדו חשוד על שבועה כצד, אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שב. למדנו שאדם שכנגדו, כלומר אם הנתבע הוא חשוד על השבועה, ראינו אותו שנשבע על השקר בעבר, אז אי אפשר עכשיו להשביע אותו. בין אם השבועה הזו שהוא נשבע על השקר, זה היה שבועת העדות, בין זה היה שבועת הפיקדון, ואפילו אם זה היה שבועת שב. כלומר, שבועת העדות ופיקדון, על ידי שבועתו הוא גרם הפסד ממון לחברו. בזה פשוט שהוא פסול. אפילו אם זה היה דבר שהוא לא גרם הפסד ממון לחברו, סתם נשבע לשב, הוא אמר שהוא לא יאכל היום, והוא אכל. זה דבר שהוא רק רע לשמיים, לא רע לבריות. בכל זאת, כיוון שראינו אותו שלא מפחד משבועה, לכן פסול מלהישבע. אז מה עושים? אותו התובע, הוא יישבע וייטול. ממשיך התנא ואומר, היה משחק בקובייה. אם אותו הנתבע הוא חשוד על גזל, אפילו גזל מדרבנן, כגון שהיה דרכו לשחק בקובייה, מה שקוראים היום משחק בקלפים, משחק ומרוויח כסף. זה אסור מדרבנן, פני שמי שמנצחים אותו ומושלם, הוא לא נותן זה מכל הלב. או שהוא היה אותו הנתבע מלווה בריבית. או שהוא היה מפריחי יונים. דהיינו משחק, מי שהיונה שלו תנצח, אז ממילא הוא ירוויח את הכסף של חברו. סוחרי שביעית, פירות שביעית הם מפקר, אבל ניתנו לאכילה, ולא לסחורה. אם מסחר פירות שביעית, רואים מכאן שהוא תמורת כסף, הוא לא אכפת לו לעבור איסורים. כל האופנים האלה כולם, שכנגדו נשבע ונוטל. התובע הוא יישבע וייטול. היו שניהן חשודים, חזרה שבועה למקומה דברי רבי יוסי. רבי מיר אומר, יחלוקו. אם בין התובע ונתבע שניהם חשודים, מה עושים? אז לפי דעת רבי יוסי, חזרה שבועה למקומה, הגמרא תבאר תכף, אז מה עושים? ואילו רבי מיר אומר, אופן שכזה, יחלוקו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.